אנחנו נמצאים בקהלת פרק ד' פסוק ה', פסוק קצר, גם כן קליט, צריך רק לנתח אותו בכמה אופנים. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. הפשט, הכסיל זה העצלן, הוא חובק את ידיו, זה איך אומרים, משלב את ידיו. הכסיל, העצלן, משלב את הידיים שלו, ובמקום לעשות משהו בשביל מלאכתו, הוא אוכל את עצמו, כמו שאומרים. מרזה מיום ליום. זה הפירוש הפשוט. אנחנו רוצים להתייחס לפירוש קצת יותר עמוק, ולצורך הפירוש העמוק שמופיע באחד מהמכתבים של הרבי הרייץ בשם אביו, הרבי הרשב, אנחנו צריכים לפתוח בגמרא במסכת ברכות בדף ג', שמה מספרת הגמרא על דוד המלך, על סדר היום שלו, ויותר נכון על סדר הלילה שלו. מתי הוא הלך לישון, איך הוא ישן, כמעט ולא ישן, איך הכינור מאיר אותו, והוא פותח את פיו ומעלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. ואחרי תפילת שחרית, נכנסים חכמי ישראל לדוד, ומתחיל ביניהם דיאלוג. כיוון שעלה עמוד השחר, אומרת הגמרא, הם המתינו, כמו שאומרים בחדר המתנה, שהמלך יקום עם הכינור, יתפלל, ומיד, כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אצל דוד. אמרו לו, אדוננו המלך, עמך צריכים פרנסה. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. פשט, בבקשה, העשירים יפרנסו את העניים. אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. זה דבר שהוא קשה מאוד, שהעשירים יפרנסו את העניים. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. מה הפירוש, מה ההצעה השנייה שלו? כמו שאומרים, לכו תעשו מלחמה. דוד המלך, איש של קרבות, והוא יוצא פשוט לקסח אחרים ולקחת את הרכוס שלהם. זה לכאורה הפשט. עכשיו נראה איך הרבי הרייץ מפרש בשם אביו, הרבי הרשב, את המשפט הזה, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. מה זה הכוחניות הזאת? אמנם, קמפ דיוויד, נכון, איש מלחמה, אבל אחרי הכל, דוד המלך הוא אחד מהרגליים של המרכבה, הוא לא איזה מלך שוחר דם, צמא דם. אז מה זה הלכו פשטו ידיכם בגדוד, על פי הפן הרוחני החסידי? אז מסביר הרבי הרייץ ככה, ישנם שני סוגי בירורי עבודות, שני סוגי תיקונים, שני סגנונות של תיקונים בעולם. יש תיקון שהאדם מתקן באמצעות דחיית רע, ויש תיקון באמצעות קירוב הטוב. זה הוא פותח, זה הפתיח שלו, והוא מתחיל לפרט, הוא מביא לנו דמות, הייתי אומר, הדמות הראשונה שהוא מביא, זה דמות מאוד מוכרת לנו, של בן אדם שמכיר טוב מאוד את הסביבה, ומכיר את החולשות של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא גם כן מביע את הדעות שלו על ימין ועל שמאל כל הזמן, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. הוא מדבר בתיאור שלו על אדם דתי, שכמו שאומרים, כולם שקרנים. הוא מזהה בכל תחום שאתה תעלה לו בעולם הדתי, הוא ימצא לך את החולשה של אותו התחום, את הבעייתיות של אותו החוג, את השקר שלו, את הצביעות, את ההונאה, את הרמייה, את הצדדים האפלים שקיימים שם. ושואלים אותו, למה אתה יושב בחיבוק ידיים ולא עושה כלום? אז הוא עונה לך, יש מי לעשות? ואז הוא מתחיל, כמו שאומרים, את ההפגזה שלו. זה כזה וזה כזה וזה כזה וזה כזה וזה כזה וזה כזה. אין עם מי לעשות. אז כיוון שכך הוא לא עושה כלום, אומר הרבי הרייץ, אדם כזה קשה לו מאוד בעבודת השם. הוא בעצם לא יכול לעשות כלום. עבודת השם, אני לא מתכוון לעבודת השם הפנימית של האדם עם עצמו, עם הבורא, אלא עבודת השם שהאדם צריך לעשות עם הזולת. קשה לו מאוד למצוא משהו לעשות, משום שהוא מלא ביקורת על כולם. טיפוס אחד. טיפוס שני זה אדם שרואה טוב באנשים שסביבו, מאמין בעולם, מאמין בחברה, מאמין בבריאות, מאמין באפשרויות. אדם, אם הוא הראשון היה פסימי, אז זה בן אדם שהוא הפוך מהפסימי. הוא רואה הכל בצורה חיובית, וכיוון שכך הוא גם כן מוצא כל מיני רעיונות מה ואיך לעשות. והוא מתחיל לעשות, והוא לא מתייאש, והרבי גם כן מגלה לנו שמיד שהוא מתחיל לעשות, הוא מקבל סיוע מאנשים. יש אנשים שעוזרים לו ומתחילים לדחוף אותו ולטפל בו, לסייע לו. הם מצליחים להגיע להישגים מאוד יפים בעולם, כל הקבוצה השנייה. אז יש לנו עוד פעם, קבוצה ראשונה, אדם, סגנון של אדם שמקטר, כל מה שהוא אומר יכול להיות אמיתי, אבל הוא פחות עם אמביציה, פחות עם רצון ליצור לעשות, הוא יותר שקוע בהסברה של מה לא טוב, וזה הכל תצדקי להסביר מדוע הוא לא עושה כלום. ואילו האדם השני, הוא פשוט מתעלם מהרע, הוא רואה יותר חיובי, וכיוון שכך הוא פשוט עושה, הוא פשוט פועל יותר. אולי הניסוח מתעלם, הוא לא נכון, יכול להיות שהוא אין לו זמן כמו שאומרים, אין לו זמן להשקיע בזה אנרגיה. יש לו אפשרות להפעיל את המנוע של לחפש משהו חיובי, הוא מפעיל את המנוע הזה, והוא, כשאני אומר מתעלם, זה לא מתעלם שסוגר את העיניים כמו בת יענה, הוא פשוט לא פנה להפיק הזה, הוא לא, אם אני אגיד את זה ככה, הוא לא פותח את העיתון. לא בגלל שהוא פחד מהעיתון, פשוט אין לו זמן לפתוח את העיתון, לראות מה קרה לא טוב בעולם. זה לא העניין שלו, הוא עסוק בעשייה חיובית, אז הוא כל הזמן רץ קדימה. זה סגנון שני. וכאן הוא חוזר לגמרא. הוא אומר, הגמרא מספרת שדוד המלך קם בבוקר, באים אליו חכמי ישראל, שהם לא חשודים בעינינו כאנשים לא חיוביים, והם לא חשודים בעינינו כאנשים שאומרים ביקורת שהיא לא אמיתית, אבל בסופו של דבר הם התנהגו כמו האדם הראשון עם הבירור הראשון. והם התחילו, כמו שאומרים, להגיד, הם אומרים, צריכים לטפל במדינה, אז הוא אומר, טוב, אז העשירים שיפרנסו את העניים, לא, זה אי אפשר, וככה בדו שיח כזה, לא, גם זה לא טוב, גם זה לא טוב, גם זה לא הולך, גם זה לא הולך. בסופו של דבר דוד המלך אומר להם, אתם יודעים מה? פשטו בגדוד. אז הוא נותן רמז, גדוד גימטריה טוב. פשטו בגדוד, תתחילו לגרום לטוב שקיים בעולם, שיצא ויתפשט. איך תגרמו את זה? תגלו אותו. אם תגלו אותו, יש סיכוי שהוא יצא, תוציאו אותו מההלם, והוא יתחיל לזרום החוצה. אבל אם אתם לא תעשו משהו בשביל זה, אם אתם לא תגלו, אם לא תמצאו את הטוב, אז הוא לא יצא אף פעם החוצה. דוד המלך אומר כאן מין מוסר סמוי לחכמי ישראל שנכנסו אליו. בתור מלך, הוא היה רשאי לעשות את זה, בתור מלך הוא אומר להם, תראו, נדמה לי שהגישה שלכם קצת פסימית, אתם לא רואים נכון. יש יכולות, יש אפשרויות, ולכן, אני רוצה לומר לכם סתם, ככה, כמו שאנחנו יושבים כאן, אם תראו בן אדם, חכם גדול, מחוכם, גאון, אבל הוא מגלה כל הזמן את הפרונקלים, את המוגלה, ששם הוא מגלה, תדעו לכם דבר אחד, יכול להיות שהוא צודק, מנהיג הוא לא יכול להיות. למה? כי התפקיד של מנהיג בהגדרה האמיתית, זה אם אתה לא מאמין בעם שלך, או אם אתה לא מאמין באפשרויות, אז רד, בישיבה היו אומרים רד מהסטנדר, בעולם נגיד רד מהבמה. זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי שאתה תיבחר כנציג עם, כיוון שאתה מאוד מאוד חכם, ובסופו של דבר אתה כל הזמן תראה את הדברים הלא טובים שקיימים. ולכן תסתכלו סביב, תראו שהאנשים האלה שרואים רע, הם חכמים, הם מגיעים לאיזושהי עוצמה מסוימת, כלכלית או משהו זה, אבל הם נעצרים. אני לא הייתי קורא לזה פסילה. הוא פשוט קורא את המפה מאוד טוב. האדם הזה הוא אדם עם כישרונות מאוד מאוד עדינים. והוא מסוגל לגלות כל לכלוך הכי הכי קטן. לפעמים יש אנשים שיש להם חוש באסתטיקה, והם הולכים לבדוק רהיטים. אתה תלך, נראה לי יפה, הכל בסדר. והוא הולך, לא, מה זה השפשוף הזה פה, ומה זה פה, ומה זה שם? לפעמים אתה אומר, אני רוצה ללכת איתם, הוא יוריד לי, הוא יעזור לי להוריד את המחיר, יראה פה את המומים, יראה את הבעיות. יש בזה גם מעלות. אז אני אומר, ברמה העקרונית, גם אדם שהוא אמיתי והוא כנה, אבל מה, יכול להיות שאפילו מציע פתרונות, אבל בגדול מה שהעיניים שלו קולטות, רק מה שבמבט הראשון שלו תמיד הוא רואה את האורח לרגע, רואה כל פגע, אז הוא יכול להצליח, אבל הוא לא יגיע ליותר מדי. כי כדי להגיע ליותר מדי, אתה חייב להיות אדם בנפש, אדם חיובי, אדם שמאמין, מאמין במה שאתה עושה. מי שלא מאמין ברכב, לא יהיה אף פעם מכונאי. מי שלא מאמין בתורה, לא יהיה תלמיד חכם. אותם האנשים האלה, שהם מאוד חיוביים, במה הם משקיעים יותר את האנרגיה? הם קלטו מה שלא טוב, והמשיכו לטוב והתקדמו בו, או שהמשיכו להתפלפל בלא טוב? יש פעמים כאלה, אתה רואה את זה לפעמים. אדם ש... ראית מה הוא רצה פה? אתה מבין את השקר של ההצעה הזאת? אתה מבין את ה... והוא פוגש, הוא סיפר את זה לך, והוא ממשיך הלאה, מספר את זה גם להוא, וממשיך הלאה, מספר את זה להוא. בסוף הוא גם עושה עסקים, אבל אני אומר לך בסוד, הבן אדם הזה עושה עסקים קטנים. הוא לא בגדול. אדם שמאמין יותר, רואה את הלא טוב, ממשיך הלאה. דורק אותו, הוא לא משקיע בו יותר מדי. בדיוק. טוב, אז אחרי שאנחנו הקדמנו את ההקדמה הזאת של בחינת שני הבירורים ומה דוד המלך אומר לחכמי ישראל, אנחנו נתקדם הלאה למה שאומר רבי חיים ויטל. יש לו ספר שנקרא שער הגלגולים, ורבי חיים ויטל בשער הגלגולים יש לו הקדמות. אז בהקדמה חף ג' הוא מדבר על זה שמאז חטא עץ הדעת, הבורא חוצב לכל אדם שתי נשמות. נשמה אחת מצד הקדושה ונשמה אחת מצד הקליפה. הוא לא קורא להם נפש אלוקית ונפש בהמית, הוא לא משתמש בניסוח הזה, אבל כנראה שלזה הוא מתכוון. לכל אדם יש נשמה אלוקית ויש נשמה קליפתית, לפי הניסוח שלו. הנשמה הקליפתית, לפי איך שהוא מתאר אותה, הקליפה בטבעה, האופי של הקליפה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, זה לשבת בחיבוק ידיים. הטבע שלה זה שהיא לא עושה שום דבר, היא רוצה רק לקבל. כל קליפה היא כזאת. הרבה פעמים אנשים משתמשים בביטוי, הילד מפונק. או אנחנו רוצים קצת לצאת שיפנקו אותנו. קודם כל נגדיר את ההגדרה, כמו שאומרים, נקרא לילד בשמו. פינוק, באמת, פינוק, קודם כל בהגדרה, אחר כך נראה מתי כן משתמשים בו, אבל בהגדרה, קליפה. כי המושג הזה שאני יושב, איך אנשים אומרים, אני אוהב שאני יושב ומשרתים אותי. הנקודה הזאת, העניין הזה, השורש הרוחני שלו הוא קליפה. כי הקליפה במהות זה לשבת בחיבוק ידיים. הקדושה במהות זה לעשות. מתי זה רלוונטי? לפעמים האדם צריך לנוח כדי שיהיה לו כוח לעשות. אז הוא מעלה את הפינוק לקדושה. אבל לקחת את הפינוק, מה שנקרא כפינוק לשם פינוק, תדע לך שאתה צריך להיזהר. כשאתה נכנס לעולם הפינוק, זה עולם של קליפה, אם תשתמש בו נכון טוב, אם לא אתה מדרדר בכל המדרגות. וזה צריך הרבה שיקול דעת, עד כמה ואת המינון. עכשיו, הסדר הוא ששלמה המלך בפסוק שלפנינו מדבר על אדם שבטבע שלו לא רוצה לעשות שום דבר. לא בא לו לעשות כלום. לא רוצה לעבוד, לא רוצה ללמוד, לא רוצה לשבת בשקט. והחצי השני של הפסוק, שכתוצאה מזה הוא אוכל את בשרו. בעברית מדוברת, אוכל את הלב. למה? משום שלפי הסדר של הדברים, האדם הזה שאומר לא, 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 כולם, זה, אין לי מי לדבר עם זה, אין לי לדבר עם זה, בו אין מה לעשות, פה אין מה לעשות. אין מה לעשות במדינה הזאת. אי אפשר, אין פה במה להשקיע. לא שווה שום דבר, אין פה. בחוץ לארץ אולי, פה אין מה לעשות. אז הוא הולך לחוץ לארץ, וגם שם לא עושה כלום. זאת אומרת, ברגע שבן אדם הוא טיפוס כזה, ואז מה קורה? הוא חוזר חזרה. הוא מגלה שכל החברים האלה, התפרנים שהוא צחק עליהם, הגיעו להישגים במשך השנים. אז אוכל את בשרו, זה החצי השני של בשרו, הוא אוכל את הלב, מכיוון שהוא לא ראה את הדברים באורך הנכון. הוא היה תקוע, כמו שאומרים, ברוס שלו, והוא נשאר שם. התקדמנו צעד אחד קדימה בדברי רבי חיים ויטל שם בשער הגלגולים. עכשיו הוא אומר שמה שקורה לקליפה, שמכיוון שהטבע שלה זה רק להתפנק בטבע, והיא צריכה רק לקבל, ואין לה חיות משל עצמה, והיא צריכה לשאוב כל הזמן משל אחרים, התוצאה הזאת גרמה לה, יצרה, שהיא תהיה קנאית הכי גדולה שיש בעולם. כשבן אדם אין לו, וכשבן אדם גם אין לו חשק לעשות ויושב בחיבוק ידיים, אז מה הוא הופך? זה מה שמחויב המציאות, זה שהוא יהיה קנאי. וזה מה שקרה לקליפה, היא הופכת להיות קנאית גדולה. הוא מדגיש שיש קנאה, הקנאה השלילית זה קנאה בענייני עולם הזה. בעניינים רוחניים, הקנאה היא חיובית, היא בריאה. היא מביאה אותך לאיזשהו דבר. כאן הוא אומר משהו מפחיד, אני אומר את זה בעדינות, בעדינות, כן? הוא אומר, אנחנו דיברנו על זה בשיעורים קודמים, אבל את הנקודה הזאת לא הזכרתי, ש... חזל אומרים שעל הפסוק רקב עצמות קנאה, שמי שמקנה העצמות שלו מתרכבות, מי שלא מקנה לא. אז זה הכל נתון כמו שאומרים לבחירתו של האדם. למה זה ככה? אז לא דיברנו על הלמה, ומתוך הדברים שלו עולה גם כן למה. אז אני אומר הדין, תקבלו את זה כאשר האדם הגביר בנפשו את בחינת הפינוק, כאשר האדם יגביר בנפשו את בחינת הקליפה שעליה דיברנו, או בניסוח של עבודת השם, הוא יגביר בעצמו את הרצון לבקר אחרים ולחבק ידיים ולהגיד שהוא לא יכול לעשות עם אף אחד פה כלום. כמו שאומרים, אין פה עם מי לדבר. תגיד, יש פה עם מי לדבר? אין עם מי לדבר, עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אז כשהאדם יגביר בנפש שלו את הבחינה הזאת, הוא בעצם טען שהוא צריך לקבל כל מיני עניינים מאנשים אחרים. הוא צריך לקבל חיות ממישהו אחר, צריך לקבל מזה. אני לא צריך לעשות כלום, אני צריך ליהנות ממה שאחרים עושים. אז יש לנו כלל, זו תורה של הבעל שם טוב, שכאשר האדם פוסק איזשהו דבר בהנהגה שלו, בפה שלו, כשהוא פוסק איזשהו דבר, הוא בעצם פוסק על עצמו. וזה ידוע, התורה הזו של הבעל שם טוב. אז הוא אומר, האדם הזה פסק על עצמו. אחרי 120, באים כל מיני דברים ואוכלים את בשרו, ואחר כך גם את העצמות שלו. למה זה קרה לו? הוא אומר, זה הכל מידה כנגד מידה. אם האדם טוען שהוא יכול לשבת בחיבוק ידיים, והוא לא צריך לעשות שום דבר, אז איך אתה תתפרנס? איך יהיה לך? אני אקבל מפה, אני אקבל משם, אני אקבל משם, אני אקבל מפה. אז אם זה תנועת הנפש שלו, אז עושים איתו אותו דבר. יבואו כל מיני דברים ויגידו, גם אנחנו משתמשים בך, אנחנו לוקחים ממך. זה ההסבר שהוא נותן לעניין, וזה קצת הסבר לא נעים, אבל זה המציאות. עכשיו נדבר על הצד החיובי. אמרתי את הצד השלילי, נראה את הצד החיובי. בצד החיובי כתוב בחסידות, שכאשר האדם הוא לא קנאי בקנאה השלילית, הוא לא מקנה, הוא משתדל, הוא לא יושב בחיבוק ידיים, הוא מנסה כן לעשות וכן ליצור וכן ליזום, הוא עושה את ההשתדלות שלו, אז מה הקדוש ברוך הוא מחזיר לו שכר? אף פעם לא יוכלו החיצונים המזיקים להזיק לו. גם כאשר הם הצליחו לרגע, מה שהם לקחו ממנו הם יחזירו לו עד הפרוטה האחרונה. זאת אומרת, לא ייווצר אף פעם מצב שהוא יישאר מופסד. היה מישהו שכינה בו, לאו דווקא בן אדם, זה יכול להיות כוח רוחני, שכינה בו ובגלל זה הוא הפסיד, עד השקל האחרון ממה שהוא הפסיד יחזור אליו. אם האדם עצמו הוא מתגבר על מידת הקנאה וחיבוק, שאני אומר היום, שאני מדבר על השיעור הזה, מידת הקנאה, זה לא מה שדיברתי בשיעורים הקודמים בעבר על מידת הקנאה. אני מדבר מידת הקנאה במובן, יש קנאה שנובעת מזה שבגלל שאני יושב בחיבוק ידיים, אז אני שם עיניים על כל מה שיש לאחרים. ואילו כאשר אני עושה, אז אני לא שם עיניים על אנשים אחרים. אני מדבר על בחינה זו של קנאה, בהתאם לדברי רבי חיים ויטל בשער הגלגולים. אז בחינה הזו של הקנאה, ברגע שהאדם מסיר אותה, ואיך הוא יכול להסיר אותה? על ידי זה שהוא עושה, הוא משתדל, הוא עושה את שלו ולא מקנה באחרים, אז מובטח לו שגם כאשר הזיקו לו, עשו לו משהו לא טוב, גם כאשר הזיקו אותו, כל ההזק כולו על מקומו יבוא בשלום, עד כמו לא טיפול שערה משערות ראשו ארצה. אני רוצה לספר סיפור כדי להמחיש את זה. הרב זאב סגל, היו מכנים אותו החפץ חיים של אנגליה. הוא היה טיפוס רוחני מאוד, חסידי חב"ד שצריכים כל פעם למצוא את הקשר לרבי, יש לו הרבה מכתבים מהרבי גם כן. אז באגרות הקודש הרבי פונה אליו, והוא הרבה פעמים שולח לרבי שמות לברכה ואנשים. בקיצור, היהודי הזה, אביו שימש כראש ישיבה במנצ'סטר. אחרי פטירת אביו, היה כאילו ברור שהוא יורש את מקומו, משום שהוא היה מתאים לתפקיד. הוא היה גם תלמיד חכם וגם איש מוסרי ברמה מאוד גבוהה. היה שם בישיבה מישהו שלא אהב אותו כטיפוס. לא אהב את השמימיות שבו, את הרוחניות שבו, לא אהב. הרבי יהודה זאב הזה הגיע לאוזניו שאחד המנהלים לא מרוצה מהעניין. אז כיוון שכך, הוא החליט שאני לא נכנס בכלל לדין ודברים, אני פשוט לא מגיע לישיבה יותר. כדי שלא ייווצר איזושהי מריבה, זה כזה מדהים. אם היו עושים דברים כאלה היום, היו חוסכים כל כך הרבה ריבים בתוך עולם התורה. אבל הוא כאילו אומר, אם יש ריבים על המקום שלי, אז אני לא בא. אני לא רוצה להיות מושא לריב. עכשיו, התלמידים של הישיבה כן רצו לשמוע אותו, משום שהוא היה איש בעל דרגה. אז הם היו הולכים אליו הביתה. וככה זה היה תקופה ארוכה. הוא לא דרך את הרגל שלו בישיבה, כי הוא ידע שהוא לא רצוי לכולם שם, והיו באים אליו לישיבה. אחרי זמן, זה גם הפריע לו, כאילו אני מפצל את הישיבה כזה, וזה, זה לא היה נעים לו. אז לא פחות ולא יותר, הוא החליט שהוא עולה לארץ. עזב את אנגליה, ועלה לארץ. ואז הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. הוא היה גם קודם, אבל בצורה גלויה. הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, ואותו אדם שכמו שאומרים, העיקה עליו הנוכחות של הרב יהודה זאב, חלה. ובכל זאת הוא היה יהודי מאמין, ונשאר לו קורטוב של חשבון נפש, אז הוא עשה חשבון נפש שכנראה, בגלל שאני דוחה את הרב יהודה זאב מהתפקיד שלו. בסך הכל הוא ירש את מקום אביו, בהלכה יש מושג שהאדם יורש את אביו אם הוא ממלא את מקום אביו. אז הוא חזר בו והוא אמר שהוא מוכן שיבוא. הרב יהודה זאב לא היה כל כך נלהב, הוא כבר היה בארץ, הוא הציעו לו פה להיות משגיח באיזו ישיבה חשובה, אז הוא אמר שהוא ישאל את רבו, ורבו אמר לו, בטח תחזור, זה הרי מקום אביך, אבא שלך ישמח אם תחזור. והוא חזר. הבן שלו שואל אותו, אבא, למה עזבת? הרי על פי ההלכה זה היה מקום שלך, למה עזבת? אני לא רוצה לריב. אני מאמין באמונה שלמה שתפקיד ששייך לאדם, אף אחד לא יכול לגעת לו בזה. וככה היה. לא היה באותו זמן שהוא לא היה ראש ישיבה, לא היה מישהו שתפס לו את התפקיד, היה מישהו שזה הפריע לו, אז עד שהקדוש ברוך הוא טיפל בו, הוא היה בנופש. בינתיים הוא היה בזה. אבל איך אומרים, הוא חזר חזרה, לא הזיקו לו כלל. שבן אדם ברמה מוסרית גבוהה, בן אדם שלא מקנה, לא רב, לא מנסה, אז הקדוש ברוך הוא שומר לו את זה. וזה הדרכה של חסידות. זה אומנם מן הדין, הוא היה יכול, כמו שאומרים, לטבוע. אבל אנחנו בדור שלנו צריכים קצת לעורר את התנועת נפש הזאת גם כן, שברגע שאתה נכנס לאיזשהו מקום של ריב, אני על ריב לא רוצה ללכת אף פעם. יש מגדולי ישראל האמיתיים שכשמזמינים אותם לכהן באיזשהו תפקיד, הם אומרים, אם זה נושא לבחירות, אני בכלל לא מגיע. לא רוצה להיכנס לשם בכלל. בחירות, אז תבחרו את הצד השני, לא רוצה ללכת לשם. אם כולם רוצים אותי, אז אני יודע שמשמיים זה התפקיד שלי. למשל, היה בירושלים הרב הספרדי, אני חושב שמאז שהוא נפטר לא מינו רב ספרדי עד היום. זה הרב שלום משש. הוא העלו אותו ממרוקו, והוא מינו אותו. עכשיו, הוא, בתהליך פה בארץ, זה שצריכים לעשות בחירות, ופה, ושמי שניהל לו את כל הקומפיין, זה היה הרב עובדיה. הרב עובדיה רצה אותו, הוא רצה לחזק את הציבור הספרדי, אז הוא העלה מישהו ממרוקו, שהיה בר סמך גדול בהלכה, ורצה לשים אותו. עכשיו, הוא לאורך כל הדרך, סתם, הגדלות שלו בתורה, זה היה מעניין, שהביאו אותו, הוא בא לארץ, מיד שמו לו את כל המבחנים של הרבנות על השולחן, הוא מיד התחיל לכתוב את התשובות, כדי שיהיה לו, כמו שאומרים, את האישור להיבחר. היהודי הזה, ביום הבחירות, פגש בכמה מהאנשים שהתמודדו גם כן. הוא איחל לכל אחד מהם בכל הלב, אני רוצה שאתה תיבחר, אני לא רוצה את התפקיד הזה. אני לא מחפש את זה. הלוואי שתיבחר אתה. אני מתפלל עליך שתיבחר אתה. איך אומרים, איפה יש לנו את האנשים האלה? זאת אומרת, איפה יש את הצגנון הזה? ומי שבאמת התפקיד הזה שייך לו, אז, איך אומרים, זה שלו. זה שלו ואף אחד לא יוכל לגעת לו בזה. אבל בתנאי שאתה לא קנאי. זאת אומרת, זה התנאי. קנאי, אתה רב מרדכי אליהו עליו השלום, מספרים עליו, שגם הוא היה כבר בחירות לרב ראשי, הוא לא הגיש מועמדות. אני חושב שזה היה יום יומיים לפני זה, קרא אותו הרב האדמו"ר הבבא סאלי, קרא אותו, ואמר לו שבשמיים נגזר שאתה תהיה הרב הראשי. אני לא רוצה, אבל מה ככה נגזר בשמיים, אתה תגיש מועמדות. הוא לא חשב לעשות את זה בכלל. וזה הגיע אליו מכמה צדדים, אז הוא נכנע. אבל מה ששייך לבן אדם, אף אחד לא ייקח לו, אבל ברגע שאתה מרפקן, אז זה בעירבון מאוד מאוד מוגבל. המרפקנות הזאת היא בעירבון מוגבל. אז זה בתחום הדתי, זה גם בתחום הלא דתי, זה בכל התחומים נכון. אי אפשר לקחת לך. השיעור בנוי באופן כזה, שהוא נדבך על נדבך. אני אמרתי לפני 10 דקות הפוך ממה שאני אומר עכשיו, אז מה קרה? מה, אני לא שם לב מה שאני אומר? אלא מה קרה? זה פשוט הלכתי לפי הסדר. הרעיון היה, זה שהאדם שיושב בחיבוק ידיים, זה היה המבנה. המבנה היה זה שהאדם שיושב בחיבוק ידיים, הוא נופל לקנאה. זה היה הרעיון. כך אומר רבי חיים ויטל. הוא מגיע בגלל מה שנקרא הכסיל הזה שהוא מחבק את, חובק את ידיו, זה גורם לו לבוא לקנאה. עכשיו, הקנאה הזאת היא לא גם מקדמת אותו, אז תעשה משהו. לא, זה קנאה נטו, בלי לעשות שום דבר. כי כשהאדם עושה, רף הקנאה שלו הולך ויורד. ככל שאתה עושה יותר, אתה שקוע יותר בטוב, אתה שקוע יותר בבנייה של העניין, אז הקנאה שלך הולכת ונסוגת. היא לא זה. הקנאה הולכת וגדלה כאשר אתה לא עושה שום דבר. זה היה הנוסחה הראשונה, כן? אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, אז אני המשכתי הלאה, ואמרתי שכאשר אדם אוחז בדרגה כזאת שהוא עושה את המוטל עליו, ולא מקנה מהצד השני, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, מכיוון שהוא נוהג במידת חסידות, נותן לו שכר שגם אם מישהו לקח לו משהו, מישהו מפריע לו. הסברתי שהקנאה גורמת לרקב עצמות, מכיוון שהאדם, כמו שאומרים, בעיניים מנסה לאכול משהו של מישהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מנסה לאכול משהו של מישהו אחר, יאכלו אותך. זה הייתה הנוסחה. אז כאשר האדם משתחרר מהבחינה הזאת שהוא רוצה לאכול משהו של מישהו אחר, אז הוא מקבל שכר של הקדוש ברוך הוא שלא יאכלו אותו. אז מה הפירוש לא יאכלו אותו? בפשט זה שבקבר לא יאכלו אותו. אבל אני הוספתי להסביר שזה לא רק בקבר, זה גם כאן בחיים, על פני הקבר, בחיים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא שלא יוכלו לגעת בו. וכדי להמחיש את זה, סיפרתי את הסיפור מהרב יהודה זאב. זאת אומרת, זה לא שאני טוען לא לעשות, אני טוען צריך האדם לעשות. וככל שהוא יעשה, הוא פחות יקנה. אבל מה יקרה? מה יקרה כאשר באו וחטפו לו, באו ולקחו לו, הוא מפחד שמישהו יאכל את מה שמגיע לו, אז אני מפיס את דעתו, אני מרגיע אותו, אף אחד לא יוכל לקחת לך מה ששייך לך. למה? כיוון שאתה לא אוכל לאף אחד שום דבר בעיניים שלך, אתה לא מקנה באף אחד, אז לא יאכלו אותך. זה הסיכום של מה שדיברתי עד עכשיו. רבי חיים ויטל, תפשר הקדמות בסוף ההקדמה ה-23, סוף הקדמה חף ג', הוא אומר מפורש שכל זה רק במילה דאלמה, לא במילה דשמיה. לא שהיא תביא אותו לטוב בדווקא, אבל זה לא הקנאה שתארוס אותו. זה לא. ולא תארוס אותו הקנאה הזאת. שאין כן קנאה אחרת עלולה לחזור אליו בבומרן. נעבור פרק. עברנו פרק. בתנך יש, הייתה מלכה אחת בתנך, שמלכה בלי בעל. עתליה. מי הייתה עתליה? עתליה הייתה הבת, היה לה ייחוס לא פשוט, הייתה הבת של אחאב ואיזבל. והיא הייתה נשואה לאחד מהמלכים, ממלכי יהודה, הרי המלכות הזאת הייתה מפוצלת, ישראל ויהודה, היא הייתה נשואה ליהורם, שהיה מלך יהודה, והיא דאגה, כמו שאומרים, לסובב אותו על האצבע הקטנה, עד שהוא יתחיל להיות עובד עבודה זרה, והיה שרה בעיני השם, והיא הייתה, תקופה מסוימת, הייתה המלכה היחידה. עכשיו, עליה מסופרים דברים נוראים. הבן שלה, אחזיהו, מת. מת לא מתוכנן, מחלה, משהו. הוא מת, וכשהיא ראתה שכל הילדים שלה מתו, היא החליטה שעכשיו היא רוצה להיות המלכה לבד, בעלה כבר מת. הבן שלה יורש העצר גם כן מת, היא הלכה, הרעילה את כל הנכדים כדי שלא יהיה לה, כמו שאומרים, מתחרים. זה איך אומרים, זה קשה לשמוע, זה משהו שהוא נגד הטבע, נגד המציאות. זה נראה כמו מלחמת בעלי החיים ממש. הטבע שלה זה ממש נפש הבהמית, זה השיא של עולם התור, עולם של ערס וחורבן. אתה רואה בסרטים של ה גרפיק, איך קוראים להם? איזשהו היפופוטם אחד שמפחד שהילד שלו ייקח את התשומת לב של אשתו. אז הוא הורג אותו. זה בעלי חיים, זה עולם טוב לגמרי. הנהגה הזאת שלה היא לא, דבר שהוא נגד הטבע, נגד המציאות. עכשיו, שאנחנו רוצים להבין איך דבר כזה, איך אכזריות כזאת יכולה לבוא בנפש האדם, היא קשורה ישירות לפסוק שאמר שלמה המלך. האדם שמחבק את ידיו, בדרך כלל זה תנועה של שחצן, גאוותן, ככה, בוס כזה, ככה, כן, כן, הוא מנהל העבודה פה, הוא מחבק את ידיו, הוא רוצה את הכבוד לעצמו, הייתי אומר את זה בצורה עדינה, הוא מחבק את עצמו, הוא התאהב בעצמו. נרקסיזם, הוא מחלת נפש, והוא כל כך שקוע בזה שזה מביא אותו לזה שהוא מסוגל אפילו להרוג את הצאצאים שלו, העיקר שאני אהיה כאן, זה החולי, משהו בדרגות, ברמה גבוהה, קשה להבין את זה. עכשיו, כדי לקלוט מה היסוד, איך האדם מגיע לנרקסיזם כזה, איך הוא מגיע בנפש למצב כזה שהוא מאוהב בעצמו, ואז הוא יכול אפילו את בשרו, את צאצאיו, להרוג, אנחנו צריכים להבין את ההבדל. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו משתמשים במילים חוס ורחם עלינו. מה ההבדל בין חוס לבין רחם? אין כפל לשונות סתם. מה זה חוס ומה זה רחם? אז הדקדקנים אומרים שחוס זה תנועה שיש בגלל מה לרחם. אני מרחם על בן אדם שהשקעתי בו, ושיש סיבה למה אני מרחם עליו. דוגמה, הם מביאים דוגמה לזה, מיונה הנביא, שיונה, הקדוש ברוך הוא כאילו גוער בו, ואומר לו, אתה חסת על הקיקיון שלו, שתלת אותו ולא, 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 ואני לא אחוס על נינווה. אז אתה רואה פה כזה קל וחומר כזה. יש לי את מה שאתה, לא עבדת ולא זה, וחסת, אז אני לא אחוס על מה שכן. מתוך הדברים הללו, הפרשנים אומרים שעל החוס זה כאשר יש על מה. אז אני, הקדוש ברוך הוא, יצרתי את נינווה, והשקעתי בהם, אז אני לא אחוס עליהם. אתה, שלא השקעת, מה אתה חס על מה שנקרא, על הקיקיון? עכשיו, מה זה רחמים? רחמים, חוס ורחם. אם אין לנו, כמו שאומרים, מניות, למה אתה תחוס עלינו בסיבה, אז תרחם, תרחם בלי סיבה. זה הדרגה העמוקה יותר. יש כרחם אב על בנים, אבא מרחם על בנים גם כשאין סיבה, זה כרחם אב על בנים. יש פסוק בישעיה שאומר, על בנים לא תחוס עינם, כאילו מתאר מצב קשה בעם ישראל, שאפילו על הבנים הם לא חסים. אז מה עומד, לפי הפרשנות שדיברנו עכשיו, מה עומד מאחורי הפסוק הזה? בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ואת עמלנו אלו הבנים. מי שאצלו הילדים היו עמל, אז יש לו מקום שהוא חס עליהם. מי שהילדים אצלו לא היו עמל, כמו שאומרים, הם גדלו באוויר. מה זה מאליו? לא הרבה השקעה. זה גורם שאין לך את ה... אתה לא חס, אין לך... אדם חס, יש ביטוי חזל. אדם חס על מעשה ידיו. אז כתוב, אדם חס על ממונו. למה אדם חס על מעשה ידיו? זה הרבי הרשב מסביר באחד המאמרים שלו, כי האדם משקיע, מטמיע מכוח המעשה שבו בתוך מה שהוא עשה בידיים שלו. ועם הרעיון הזה הוא מסביר סיפור של המגיד ממזריץ', שהמגיד ממזריץ' היה מסוגל להסתכל על גבי הכסף שאומן עשה, והגבי היה מושלם. ואף על פי כן הוא אמר שהאדם שעשה את הגבי עיוור בעין אחת. שאלו אותו, על מה אתה רואה את זה? הרי הגבי ממש מושלם. אמר, מכיוון שהאדם כשהוא עושה משהו, הוא מטמיע מעצמו בתוך הגבי, ואני רואה את האיש. אני רואה שחסר לו עין. אז זה הכל, הכל, הכל יפה. הוא עשה הכל יפה, אבל חסר לו עין. זה נקרא שהאדם השקיע את כוח המעשה שלו בדבר שהוא עשה. אז במה דברים אמורים שאפשר לראות את מה שאתה, את המהות שלך במה שעשית, כאשר באמת אתה השקעת? אבל אם לא השקעת, אז לא יראו. אותו דבר בעמלנו, אלו הבנים. אם השקעת, אז רואים את זה. רואים את ההשקעה, ואתה חס על משהו שעשית. יש בן אדם שמתעצבן, אפילו בזוגיות בבית, הרבה פעמים רואים את זה. משהו קטן, טוב, תקדמי לכיוון הרבנות. אותו דבר אי, גם כן, יכול להיות כזה סיפור. יש בן אדם אומר ככה, מה, אתה מגדל זקן? מגדלים זקן, זקן גודל, לא מגדלים אותו. הרחם, בסדר, אז איך אומרים, חיים חיי נשואים, אז ככה זה קורה. יש מה שנקרא השקעה. השקעה מעובר, זה משהו תוספת, אני לא על משהו שקרה מאליו וממילא כזה, בלי השקעה יותר מדי. לכן אני לא בונה על הקטע של הרחם, כאילו זה גם השקעה. אבל אנחנו מדברים על משהו יותר מזה, אז זה ההבדל בין חוס, זה כאשר אני, אדם חס על מעשה ידיו, שהוא השקיע. ככל שאתה משקיע יותר, אז הרחמים שלך על הדבר הם גדולים יותר. ואם אתה רואה בן אדם שאצלו אין רחמים על משהו מסוים, אתה רואה איזשהו, כל שטות קטנה, טוב, טוב, בוא נתגרש. אז אתה לא השקעת שום דבר בחיי נישואין. או את לא השקעת שום דבר בחיי נישואין. זה ממש ככה. עכשיו, יש דברים גרועים יותר, אולי בדורות ההם גם היה, אבל אני לא הייתי בדורות ההם, אני בדור הזה. אתה רואה הרבה פעמים, הורים, משהו לא מסתדר להם. משהו. אני מכיר באמת בחור לא דתי, הורים לא דתיים. אנחנו תמיד נוסעים, פעם בשבוע אני נוסע איתו לאיזשהו מקום, וככה אנחנו מדברים. אז הוא מצא את בחירת ליבו. יהודיה כשרה וטובה. זה לא מתאים כל כך להורים שלו. לא יודע למה, אני לא נכנסתי, אבל הוא טוב לו. ולהם לא כל כך נראה. אז הם זרקו אותו. אני שומע אותו בטלפון, איך הוא בוכה להם, למה? אתם רוצים את טובתי, למה? אז, לא מסתדר לנו משהו במה שאתה עושה. והאימא עונה לו בטלפון, טוב, אני צריכה לדבר עם ציפורה, האחות הגדולה, צריך לקבל אישור. לכולם, שכולם יסכימו, ויתנו וי, ומה הוא אומר? רגע, ודיברת איתו? אני ככה שומע, הוא שם את זה על הכל, זה בעיה שלו, אבל אחר כך הוא אומר לי, אתה רואה מה זה? אני צריך פה... אני חושב שככל שהבן אדם יותר משקיע מעצמו, אז הוא מסוכן לחוס. אם אתה יכול טיק טק לסגור את הקשר, טוב, אתה יודע מה? אל תבלבל את המוח, אני סוגר את הטלפון וגמרנו. אז לא חשוב לך, כל העניין לא חשוב לך, לא יקר לך. אז זה משהו, זה משהו שטחי, זה חבל, כאילו, זה חבל שיש, חבל שיש דבר כזה. נגד זה, למשל, הרבי מאוד מאוד חינך אותנו, שהוא אומר, חצי שעה כל יום אתה צריך לחשוב על החינוך של הילדים שלך ועל המשפחה שלך. חצי שעה כל יום לחשוב, אתם יודעים כמה זה קשה? לחשוב על האישה ועל הילדים חצי שעה כל יום. תגיד לי, אנחנו יודעים בכלל לחשוב? אתה מדבר איתי 10 דקות. אני רוצה לראות בן אדם שישב 30 דקה וחצי ויחשוב על דבר אחד. איפה יש לך דבר כזה? זה נס, זה נס. והוא אומר לך 30, וזה כתוב ביום יום, הוא ממש, ממש מחזיק מזה. זה דבר שהוא... אני לא יודע מה הסיבה שעמדה מאחוריו. בטח שכשבן אדם חושב על מישהו, אז הוא גם יאהב אותו, והוא גם יתפח אותו וזה. כן, אבל אני חושב שמעבר לזה, אתה חושב על מישהו, אתה משקיע בו, אתה תחוס עליו. עכשיו, אז דיברנו על... גמרתי, זאת אומרת, הנקודה השנייה שרציתי לבטות בהקשר של הפסוק הזה עברתי, אני רוצה להגיע לנקודה השלישית. אחד מהראשונים מפרש... את הפסוק של שלמה המלך כאן, הוא מפרש אותו ככה. הכסיל חובק ידיו, הוא לא עושה מלאכה, לא מנסה לעזור לעצמו, ואוכל את בשרו, הוא מפרש, אוכל את בשרו, אוכל את ממון קרוביו. אוכל את ממון קרוביו, וכאן זה דבר מעניין. הפירוש הזה אמר אותו אחד מהראשונים, רבינו שלום מנוישטט. הוא היה הרב של המעריל, בעל מנהגי האשכנז, הרבה שלו. מדובר על מאות שנים אחורנית, ככה הוא פירש את הפסוק. לאחרונה הדפיסו את הספר שלו, וראיתי את הפירוש הזה שם. אז מה זה הפירוש? הוא אוכל את בשרו, הוא מחלה את ממון קרוביו. מהי המשמעות של המחלה את ממון קרוביו? מה זה? הוא חי על חשבון אחרים, זה הפשט, אבל... האדם הזה כטיפוס, אנחנו מוצאים בחזל מישהו שמתארים אותו כאחד שיש לו נפש רחבה והוא מחפש את הממון של האחרים וגם שם הוא לא מתכוון לגזול אותם. האדם הזה שעליו מדבר שלמה שהוא אוכל את בשר קרוביו, הוא אוכל את הכסף של הקרובים שלו, האיש הזה הוא לא גוזל את הקרובים שלו. הוא לא לוקח להם את הממון בלי שהם ירצו. לא זה העניין שלו. הוא מקבל את זה מהם ברצון. אבל מה? הוא, כמו שאומרים, מוצץ. זאת אומרת, ענוקה כזאת שמוצץ. אני צריר, מתבחין, אני לא יכול, אני לא פה, אני לא שם. הבלעם, הרשע, היה אחד שדרס שיתנו לו מזומנים על זה שהוא קילל את עם ישראל וכל זה. ועל זה אומרים חזל שהוא נתן את עיניו בממון של אחרים, הוא גם כן לא בא לגזול את הכסף הזה, הוא דרש את זה כאילו בדין, הוא בא והוא עשה חשבון, אילו הייתם צריכים, אז הייתם צריכים כך וכך כסף להוציא, ועכשיו אני נתתי לכם מצא, אז תשלמו לי כסף. אני עזרתי לכם שלא תצטרכו להילחם, אז אתם צריכים לשלם לי כסף. אז הוא הגיע מתוך נקודת מוצא, כאילו שזה מגיע לו בצדק, ואף על פי כן חזל כאילו מותחים עליו ביקורת, שאתה מחפש, שם את העיניים שלך על ממון של מישהו אחר, בחזל זה נקרא נפש רחבה. זה קצת שונה מהביטוי העברי, שאנחנו רוצים לבטות אדם עם לב רחב, אנחנו יש לו נפש רחבה. בחזל, אולי לב רחב זה הביטוי הנכון, אבל נפש רחבה זה ביטוי שלילי. זה אדם שמחפש את כל, גם הרמב״ם כשהוא משתמש על המושג של נפש רחבה, אז הוא אומר, אדם שרוצה לאכול את לאסוף את הכסף של כולם ושהכל יהיה לו. התנועה הזאת היא תנועה שלילית. עכשיו, פה, שתי הבחינות הללו שדיברנו עליהם היום, הבחינה של הקנאה העצומה של האדם מצד שהוא מחבק את הידיים ולא עושה כלום, והבחינה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהוא רוצה את כל הממון של האנשים האחרים, ששניהם נמצאים בפסוק של שלמה, זה שני פרשנויות בתוך הפסוק, שתי הבחינות הללו בקבלה הן מותאמות לשני אנשים. דיברנו כל עכשיו על בלעם, אבל מרכזים אותם בצורה ברורה לשני אישים. מי הם? זה בלעם, אבל יש עוד אחד. עשיו, עשיו, התענוג הכי גדול שלו זה לקחת אשת איש דווקא, ולשלוף אותה מהבעל שלה בכוח. רגע, לא מספיק נשים רווקות, אתה יכול למצוא לך כמה שאתה רוצה. למה אתה צריך לקחת דווקא את שלה ההוא? זה העין צרה. זה עשיו. עשיו זה העין הצרה בקבלה, לכן הוא נקרא גבורה. גבורה של צמצום, קיבוץ, עין רעה. הוא לא מסוגל לתת מעצמו שום דבר. הוא לא מעניק כלום. מה זה נקרא עשיו? הדמות מופת עשיו. שאתה נותן לו מתנות, אתה מעניק לו, יעקב נותן לו. הוא אומר, לא, 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 לא. יעקב לוחץ אותו קצת, הוא כבר לוקח. מה הוא קיבל ממנו? הציג ענה עמך, עם העם אשר עמדי, שאין לו אף אחד כבר לידו. זה אדם שאתה, איך אומרים, הוא לא נותן לך שום דבר. אתה רק צריך לתת לו. רק, אתה, איך אומרים, אתה שולח לו משלוח מנות, אתה לא מקבל חזרה כלום. זה עשיו. ישמעאל הוא נקרא חסד הקליפה, ישמעאל. ישמעאל זה נתינה ונתינה ונתינה ונתינה. זאת אומרת, מה זה נתינה? אבל הנתינה שלו תמיד באה מתוך זה שהוא רוצה הרבה לקבל. איפה זה בא לידי ביטוי בישמעאל? אני לא מכיר את החיים שלו, מה שלא גילו לנו אנחנו לא יודעים. אבל בקבלה זה ככה כתוב. ישמעאל זה בן אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, תיתן לי הרבה ואני אתן לאחרים גם כן. ומה הבעיה שלו? זה שהוא אומר, תיתן לי הרבה. כל הסיבה שהוא רוצה לתת לאחרים זה כדי שיתנו לו הרבה. וגם כן, הוא נותן אחוזים קטנים לעומת מה שהוא לוקח לעצמו. איפה זה בא לידי ביטוי? זה ממש כתוב בקבלה בצורה ברורה עליו. אני לא יודע איפה זה מתבטא בחיים שלו. על ישמעאל זה כתוב, אני לא עומד לי בראש מדרש שמתאר את זה עליו. אבל אם חזל אמרו, זה נקרא חסד הקליפה, זה הבחינה השנייה שהוא רוצה, רוצה, רוצה הכל הזה. האבן עזרא מוצא לנכון להדגיש את זה, שהישמעאלים האלה שגרים ליד חברון, הוא מוצא לנכון להדגיש, אלה שאומרים שהם הצאצאים של אברהים, ולכן הם יושבים שם על המערה, הוא אומר הם בכלל לא צאצאים שלו. יש לנו את השלב הנוסף בתוך הפסוק, כסיל. שלמה המלך קורא לאדם המדובר, האדם הקנאי, האדם היושב איך אומרים, תחת זרי הדפנה ולא עושה שום דבר, הוא קורא לו כסיל. אנחנו מבינים שאם זה נקרא כסיל, ולפי ההגדרה שלמדנו היום, זה אדם שמונח כמו התליה, באגו שלו חזק מאוד, אז שהוא מסוגל אפילו לאכול בשר של, את הבשר שלו. אז ככל שהאדם רוצה לא להיות כסיל, מה הוא צריך לעשות לפי מה שלמדנו היום? אם הכסיל הוא אחד כזה שיושב בחיבוק ידיים, צריך לקום ולעשות, נכון, ו... להשתחרר מהאהבה שלו לעצמו. משום שככל שאתה אוהב את עצמך יותר, אתה לא חכם. לפי ההגדרות של שלמה המלך, הכסיל הוא זה שמחבק את עצמו, אוהב את עצמו, לא עושה שום דבר, מקנה באחרים וכולו. ככל שהאדם יוצא מזה, עכשיו פה נקודה מעניינת. אם אני הייתי שואל אנשים סתם, איך אדם חכם, מה זה אדם חכם? אז הייתם אומרים לי שיש לו מנת משכל גבוהה. שלמה המלך לא מגדיר ככה חכם לפי הנוסחה של הפסוק הזה. שלמה המלך אומר שהחכם זה אחד שיש לו מידות בטלות, והוא לא מחפש רק את עצמו כל הזמן. זה החכם. אולי זה תפריט טוב להגיע גם לחוכמה אינטלקטואלית. ככל שהאדם מבטל את העני שלו יותר ומתבטל ושם את עצמו במקום, הוא כן, אז הוא הופך להיות חכם. כי הכסיל זה לא אדם שאין לו שכל. זה אדם כזה, תראי, התליה יכול להיות שהייתה מאוד חכמה בהרמומיות שלה. יכול להיות. אבל מבחינת החיבוק שהיא מחבקת את עצמה והורגת את הכל מסביב, כדי שהאגו שלה ילך ויגדל, היא נקראת כסיל. אני רוצה לתת המחשה לבן אדם שמשתחרר קצת, קצת, זה הולך בדירוג, אדם שמשתחרר מעצמו. המשפיע הרב מנדל פוטרפס היה עוצר במוח שלו עשרות מאורעות ומקרים שהוא ראה בחיים, והוא היה משתדל ללמוד מכל דבר. אז הוא מספר שפעם בבריחה שלו מהקומוניסטים, הוא התאכסן באיזושהי אכסניה אצל אלמנה אחת, שהיה לה תינוק קטן, בעלה השאיר לה תינוק קטן. הרופא אמר שבמחלה של הילד אסור לרחוץ אותו, אסור לעשות לו אמבטיה. אבל הוא הריח וזה, והיא הייתה פידנטית, זה לא כל כך התאים לה. היא עברה על גזרת הרופא ועשתה לו אמבטיה. והילד התחיל לגסוס לה בידיים. וגם מה שקורה אחרי הגסיסה כבר קרה. והיא התחילה למרות את שערות ראשה, הוא ראה את זה. היא התחילה לצעוק ולבכות. אבל הוא היה אומן הנפש, הרב פוטרפס, אז הוא למד מזה משהו. הוא שם לב שבדקות הראשונות של הבכי היא צעקה, מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? ואחרי כמה וכמה רגעים, אז התחילה לשאול, מה אני אעשה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? אז הוא ישב איתנו עם התלמידים בישיבה אחרי שנים, והוא אומר, זה שני תנועות בנפש. בשלב הראשון, האדם הוא עדיין לא מתוקן, אז הוא שקוע בעני שלו. מה אני עשיתי? כאילו, איך אני אכלתי לרצוח את בני בידיי? כאילו, זה, היא שואלת את עצמה. זה נפלט לה מהפה, ואנחנו יודעים שלפעמים דווקא הדברים הלא רצוניים שקורים מבטאים את הנפש. השלב הראשון, היא צועקת, מה אני עשיתי? זה עדיין האגו. האגו עדיין קיים. כואב לה שהיא עשתה את זה. האני שלה פגוע, באיזשהו מקום עדין פגוע. אבל השלב השני שהוא כבר יותר תיקון, מה אני אעשה עכשיו? פחות מעניין אותה מה אני עשיתי, איזה עוול עשיתי, אלא מה עושים עכשיו לתקן את העניין. העניין נוגע לי כבר יותר. יצאתי מהאני שלי, שאני הייתי האכזרית שעשיתי את זה. כואב לי שהנושא קרה. מה עושים עכשיו עם זה, עם העניין הזה? זה כבר שלב של יציאה. האדם צריך להשתדל, זאת אומרת, זה עדיין לא יציאה לגמרי מהאני, אבל זה דוגמה איך האדם, כשהוא חי את הנושא, הוא לא חי את עצמו, אחרי שהוא עבר את השלב הראשוני של האני שלו, הוא מתחיל להיות ריאלי. מה עושים עכשיו? הופך להיות מעשי, הופך תכליתי. אז מה, איך מתקנים את זה? איך מחפרים על זה? איך ממשיכים הלאה לחיות אחרי אסון שכזה? זה השאלות שעומדות לפניה עכשיו. וזה הרבה יותר בונה מאשר הצעקה הראשונה של, כן, ברור שבנפש היא הייתה צריכה את זה, ואחר כך את זה, אני לא באים אליה בטענה, כן? רק רוצים להגדיר שהשלב הראשון זה האגו של האדם, השלב השני הוא קצת השתחרר מהאגו, בשלב מתקדם יותר הוא אמור להשתחרר יותר. החסידות כל עניינה, כשאנחנו נכנסים ללמוד חסידות, כל עניינה זה לשחרר את האדם מהנקודה העדינה הזו. הנקודה העדינה שהוא האני שלו, מה אני עשיתי, איך אני יכולתי. את האני הזה החסידות רוצה, כמו שאומרים, להבקיע, תשתחרר מזה. יש מאמרי חסידות, אני אתן דוגמה ממאמר אחד, מאמר שבמשך אורך, מה שנקרא מרובה, יושב ומנתח איתנו, איך זה יכול להיות שאלוקים האינסופי החליט בסופו של דבר להשרות את שכינתו בין בדי הארון בקודש הקודשים. הוא מנתח לך עד כמה זה לא הגיוני שהדבר הזה יקרה. בשביל מה הוא עשה את זה? הוא הרי אינסופי. בשביל מה הוא צריך את זה? הוא ממשיך וממשיך וממשיך, כדי שמה אתה תגיע בסופו של דבר למסקנה? שאלוקים שם את עצמו על הצד, ובאופן לא הגיוני, הוא החליט בסופו של דבר להוריד את השכינה שלו פה למטה. בשביל מה כל זה? מה זה נותן לי הלימוד הזה, שאתה סוף סוף קולט, שגם אתה צריך לעשות משהו מעין זה? לקחת את עוד כבוד קדושתך ולשים בצד, ולעשות משהו למען העניין, למען המטרה, למען הזולת, בלי לחשוב מה אני פה שווה. לאלוקים זה לא היה שווה העסק, הוא לא עשה את זה בגלל שזה עסק מכניס. זה לא היה צורך, הוא לא היה לחוץ, הוא לא הרוויח מהעניין איזשהו משהו. אז כל עניינה של החסידות זה להוציא את האדם מבחינת העני הזו ולשחרר אותו. אתם מכירים, יש כאלה ששרים בשבת שיר מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. זה על כל מיני מנגינות שרים את המילים הללו. אז אחד מהחסידים הקודמים אמר שבעליונים, בשמיים, גם כן שרים את השיר הזה. אבל הם לא שרים מעין עולם הבא, הם שרים מעין עולם הזה. הם שינו, מעין עולם הזה. והוא הסביר למה. כי בקבלה כתוב שיש מה שאומרים ביוצר אור, המשובח והמפואר על הקדוש ברוך הוא. מי זה משבח את הקדוש ברוך הוא? מי זה מפאר אותו? אז כתוב שהמלאכים משבחים אותו, ובני האדם מפארים אותו. איזה דרגה קבלית גבוהה יותר? שבח או פאר? שאני אומר, זה עץ משובח. ושאני אומר, זה יצירת פאר. יצירת פאר זה משהו אחר. האדם, מה שהוא מסוגל לעשות לכבודו של הבורא, הרבה הרבה יותר גבוה. אז הוא אומר, כשהם שרים מעין, מה שלנו יש כאן, אנחנו בעולם הנשמות והמלאכים, מה שלנו יש כאן זה רק מעין מה שהם מסוגלים לעשות פה למטה. אז שוב, אני חוזר לנקודה שהבורא התברך ברא את העולם בשביל הפועל למטה, בשביל העולם הזה הגשמי, בשביל שנעשה פה משהו, בשביל שנפעל כאן משהו. אף על פי שזה, תשאלו, זה כל כך הגיוני? זה לא הגיוני, זה לא בגלל שזה הגיוני הוא עשה את זה. הוא עשה כי ככה הוא החליט, הוא בחר ככה, וזה ככה, זה עניין שזה המציאות כאן בעולם, היא כזו. אז אם כך, אם זו המציאות וזה העולם וזה, אז אתה רואה שהוא הכניע את עצמו למשהו, הוא הכניע את עצמו למשהו לא הגיוני. אז אולי גם אנחנו לומדים מזה, וזה בעצם כל המלל הארוך של החסידות בהמון המון מאמרים. זה הלוז של העניין. היא רוצה שגם אתה תלמד מזה איזשהו מסר, תדע שאתה צריך להוריד את הראש באיזשהו מקום. כאשר האדם הוא אטום והוא מחבק את עצמו, והוא כסיל, מה ההבדל בין חכם לכסיל? מבחינה שכלית עכשיו, שהכסיל רואה את הכל במה שנקרא בשחור לבן. החכם מסוגל לחלק צבעים. כל מושג של אנליטיות זה לחלק, להפריד. לא, זה דומה לזה, זה לא דומה, זה כן דומה, זה קרוב לזה, זה קשור עם זה, לא קשור עם זה. אחד ועוד אחד שווה שניים, לא ארבע. הכסיל רואה את הכל בצורה, מה שנקרא, צבעי גואש מעורבבים, והכל סלט, חוסר סדר. זה הכסיל שהוא מצטייר לעינינו. אז כאשר האדם הוא חכם, הוא מסוגל להבחין מה מתאים לעשות ומה לא מתאים לעשות. נראה לרגע בפרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב שהצילי בני ישראל, שהם היו אנשים חשובים, אז מהשבעים זקנים, הם הסתכלו על השכינה הקדושה, הסתכלו עניינים רוחניים, גילויים אלוקיים שהיו, תוך כדי שהם אוכלים פלאפל. פלאפל זה אני הוספתי, כן? זה לא כתוב. תוך כדי שהם אוכלים. אני מנסה להבין את הראש שלהם לפי גישה אחת, זה היה, אנחנו, כשאנחנו אוכלים, אנחנו מאוד מרוכזים. וההוכחה שאנחנו לא שומעים אפילו את הטלפון כשאנחנו אוכלים. והספר שאנחנו קוראים תוך כדי האכילה, לא משנה אם זה בריא או לא בריא, הופך להיות הסיפור הכי מעניין, כי זה תוך כדי האכילה. אז הם כאילו רצו להשתמש באכילה כדי להתרכז, כמו שאומרים, במה שהם רואים. אבל איך אומרים? קצת כבוד, קצת דרך ארץ. כשאתה נכנס לראש ממשלה, לראש עיר, אתה גם נכנס עם מנה פלאפל כי אתה רוצה להתרכז איתו בשיחה. אתה לא עושה את זה, אז מה קרה לאלוקים אתה כן עושה? אבל זה בדיוק התנועה של הכסיל. הכסיל הוא לא במצב שהוא מסוגל לחלק. הוא לא מחלק את ההבדלים הדקים. הוא לא שואל את עצמו מה נורא המקום הזה, כאן זה לא היה מתאים, ההנהגה הזאת לא מתאימה, מה שאני עושה על ספסלים ברחוב לא מתאים לעשות כשאני עומד בפני המלך. הוא לא רואה את ההבדל הזה. התפקיד של האדם זה לצאת מהכסילות, ואז יהיה לו הבחנה עדינה יותר במה שהוא צריך לעשות. הוא יהיה יותר קולט את הדברים בצורה דקה. אני אתן דוגמה נוספת לקראת סיום. יש לנו את בלעם שאומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. מלוא ביתו כסף וזהב. היה עוד מישהו שהתבטא בכזה ביטוי, אבל זו שאלה של כסיל. בפרקי אבות, שהיה סיפור עם, עם, עם מישהו שבא לחכם רבי יוסי בן קיסמא, ואמר לו, אני רוצה שתתגור איתנו, ואני אתן לך 1,000 של אבנים טובות ומרגליות. אז הוא אמר לו ככה, אפילו אם אתה נותן לי 1,000 של אבנים טובות ומרגליות, אני לא הולך לגור אלא במקום של תורה. אז למה הוא צריך לחזור עוד הפעם? אם ייתן לי 1,000? זה נשמע כזה נוסח בלעם. גם בלעם ככה מדבר, תן לי מלוא ביתו וזה וזה. אבל זה באמת, הנה, אם אנחנו רוצים לקחת את זה כדוגמה, זה ממש דוגמה מוחשית להסתכלות של כסיל, שהוא לא יודע לחלק בין דבקים, הוא מסתכל על המילים. פה כתוב כסף וזהב, פה כתוב כסף וזהב, אז יש פה שאלה. לבין שחכם מסתכל על זה. רבי יוסי בן קיסמא בסך הכל, אתם יודעים שהיה אחד מהחכמים רבינו תם, כשהוא היה לו איזה סוגיה בגמרא שהיה קשה לו, הוא היה מציב לפניו מלא דינרי זהב, וזה היה גורם לו להרחבת הדעת, וכשהוא היה מתבונן בסוגיה הוא היה מבין אותה. הוא היה עשיר, היה לו את הכסף בארון. הוא שם כסף על השולחן, וזה גרם לו להבין את הסוגיה יותר טוב. ככה כתוב. הרבי אפילו סיפר את הסיפור הזה בהתוועדות יותר מפעם אחת. אז מה רבי יוסי בן קיסמא אומר? אפילו אם אתה נותן לי 1,000 של דינרי זהב, אני אוכל לשים אותם על השולחן. וכמו שאומרים, זה ירחיב את דעתי בלימוד התורה, אבל כשאני אהיה במקום של תורה, זה הרחבת הדעת עוד יותר מאשר הכסף הזה שאתה אומר. בלעם רצה את הכסף, כמו שאומרים, שתשים לי בחשבון הבנק. הוא רצה את הכסף להרחבת הדעת, הוא לא צריך להשתמש בו אפילו. הוא מרחיב את דעתו בלימוד, והוא רק רצה לבטות שאפילו הכסף. אז אתה יכול לראות את ההבדל בין הדבקים, זה שני אנשים שונים, זה שני התייחסויות שונות לחלוטין, אבל הכסיל לא רואה את זה.